אנחנו נתחיל בפרק ל"ב פסוק א', פרשת, יש לנו שתי פרשיות, מטות מטרי. אנחנו נדבר בעזרת השם על הנושא של ומקנה רב, הפרשה של בני גד ובני ראובן. פרשת בני גד ובני ראובן. טוב, זה מתחיל בשישי, שלישי כשהם מחוברים. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. לבני גד ובני ראובן היה הרבה הרבה מקנה. הפשוט של הפסוק זה המקנה רב עצום מאוד היה לכולם, לבני גד ובני ראובן. אבל יש הרבה שמפרשים שזה הולך, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. זאת אומרת שלגד היה יותר מראובן. מקנה רב היה לבני ראובן, או למה המשמעות של להגיד שלגד היה יותר? הרמב"ן כבר אומר על השאלה, למה רואים את בני גד מדברים יותר מבני ראובן? תראה, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, אבל בפסוק ב' איך זה הולך? ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן. אז מי מדבר בראש? בני גד. מי היה הבכור? ראובן. צריך להיות שראובן ידבר הראשון, לא גד. ולכל אורך הדרך אתה רואה שבני גד ובני ראובן, הם הדוברים. אז הרמב"ן אומר, אז הרמב"ן אומר ככה, הקדים הכתוב בני ראובן בפסוק הראשון, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. למה? כמשפט. זה היה סדר שצריך להיות בני ראובן ובני גד, כי הוא הבכור ובן הגבירה. נכון? הוא הרי בן זלפה והוא בן לאה. וכן כשיספר הכתוב המעשה הזה, יאמר, ולרובני ולגדי נתתי. אז ראובן ואחר כך גד. אבל בכל הפרשה הזו יקדים בני גד. ויבואו בני גד ובני ראובן. למה בני גד דווקא? כי הם נתנו, הרמב"ן, כי הם נתנו העצה הזאת, והם היו המדברים תחילה למשה בנחלה הזאת. הם אלה שנתנו את העצה הזאת, והם היו גיבורים יותר, והם אלה שבאו ואמרו. למה באמת בני גד היו הדוברים הראשיים? זה לא... מה? בפרק ל"ב פסוק א'. הרמב"ן אומר ששמים לב, כן, פרק ל"ב. הרמב"ן אומר שרואים שבני גד היו הדוברים הראשיים. עכשיו, הכלי יקר מביא שתי טענים. הוא מביא שהמפרשים אמרו שמקנה בני גד היה מרובה על של ראובן. הוא אומר שזה איך שמה שכתוב. והוא יקנה רב היה לבני ראובן. ולבני גד עצום מאוד. רצה לומר יותר משל ראובן. ולכן אמרו בני גד דבריהם קודם לבני ראובן הבכור, לפי שהיה צערם גדול משל ראובן. להם זה היה יותר אכפת, היה להם יותר מקנה, היה להם עצום מאוד, ולכן זה עצמם הבעיה הייתה יותר כבדה. אבל הכלי יקר חולק ואומר פירוש אחר, אומר, ואני אומר שאם כן הוא ודאי לא מפני צערם. הוא אומר, נכון שהם קפצו בראש, אבל לא בגלל צער שהיה להם, כי מתוך רום לבדם, קפצו לדבר בראש לפני בני ראובן הבכור. כי כך טבע העושר שנותן רום לב לבעליו, ועשיר אדיוט קופץ בראש ויענה הזאת, לא ישוב מפני כל איש, אינו חולה כבוד לבכור ולא לשום בעלי המעלה האמיתית בחושבם, כי על ידי העושר הוא מתרומם. כן, בעל המאה. מה? כן, ככה כלי יקר. הכלי יקר הוא משהו, זה בגנות ממש, בני גד, כיוון שהיה להם עצום מאוד, היה להם המון כסף, הרבה יותר מבני ראובן, אז הם פשוט קפצו בראש והגיעו ראשונים, למרות שבעצם הם היו צריכים לתת את הכבוד לבני ראובן קודם. הוא אומר, העשיר בטוח... לא, לא ממש. אבל ככה הוא מציין, זה הפירוש של הכלי יקר. הוא ממשיך, מעריך בזה... במדרש, יש פה מדרש סתם, המדרש הזה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, איך שהכלי יקר מפרש את זה על בני גד ובני ראובן, אבל יש פה מדרש תנחומה, מדרש תנחומה ישן, מה שנקרא, אומר כתוב בפסוק, כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. אומר המדרש, כי לא ממוצא, זה האדם שעמל ויוצא לסחורה. כן, מוצא, מדרש תנחומה. כי לא ממוצא, מלשון יציאה. וממערב, זה הספינות שמפליגות בים. ולא ממדבר, ולא מזה שהאדם עובר מדבריות, לא מזה באושר לבן אדם. הרים. ולא ממדבר הרים. לא זה מה שמרים את בן אדם, מי ישפט ומי ירום. לא זה מה שמרים אותו. כי אלוקים שופט. זה ישפיל וזה ירים. אומר המדרש, משפיל את מדיין ונותן את צונם ומקנם וכל בהמתם לבני גד ובני ראובן. השירות שלהם... בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא נתן להם את השירות. זאת אומרת, כי אלוקים שופט, זה ישפיל, בני מדיין שהיה להם הרבה... הוא השפיל אותם, וזה ירים את הפרורה שלהם, הוא העביר לבני ישראל. כי לא ממוצר ממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. ככה כתוב במדרש תנחומא. מה? למה דווקא הם? אולי זה כלול באנשי הצבא בזזו ישלו. המדרש בא כאילו לקשר, המדרש בא לקשר מה הקשר בין הפרשה הקודמת, שזה מלחמת מדיין, לפרשה שלנו מקנה רוויה, שיש קשר בין הדברים. מה שבזזו מלחמת מדיין גרם שמקנה רוויה לבני ראובן ובני גד. השאלה בעצם היא על בני ראובן. בני גד זה לא שאלה. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. גד היו הלוחמים הטובים החזקים של עם ישראל. והרמב"ן אומר פה, הם היו גיבורים יותר מבני ראובן, כמו שנאמר, וטרף זרוע, אף קודקוד, ולא היו יראים לשבת לבדם בארץ הזאת מפני יושבי הארץ. כן, טרף זרוע, אף קודקוד. אז דיברנו על זה פעם, שזה עניין של תפילים של יד ותפילים של ראש. שמעון ולוי היה בשכם. בספר הישר הוא מביא, כן, כן. כתוב שבנאספו עליי ואיקוניה. הספר הישר מביא שהיה הרבה מלחמות של כל השבטים, יעקב עם השבטים מול כל האחרים בארץ ישראל. אבל כתוב, את הרב זרוע הסקודקוד, זה היה הכוח של שבט גד שהיו חותכים את הראש עם הזרוע. מה זה הראש עם הזרוע? זה מרמז של האויב. החייל של האויב היו חותכים לו. הנה, הרב זרוע הסקודקוד. עכשיו, למעשה יש בזה רמז, הזרוע הפקודקוד, מה, נו, אז הורי ככה, מה הסיפור? אנחנו רואים שכשיוצאים למלחמה, יוצאים למלחמה, אז יש מי שמכל הירא מהעבירות שבידו, חוזר, איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, שולחים אותו חזרה הביתה. עכשיו, מה זה איש הירא ורך הלבב? אז הגמרא מביאה דוגמה, אדם שסך בין תפילין של יד, תפילין של יד ותפילין של ראש. אתה רואה את הזרוע... אף קודקוד. לא, בדיוק. יש קשר בין וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, כן? שזה הכוח במלחמה, זה הכוח שמנצחים במלחמה, שקשור לתפילין, כמו שרבי אליעזר אומר, רבי אליעזר הגדול אומר, אילו תפילין שבראש. עכשיו, תפילין שבראש, זה הסדרה זרוע אף קודקוד. טוב, זה הכוח של בני גד במלחמה. בכל אופן, מה הקשר באמת? זה פירוש אחד, המדרש תנחומה אומר, קשר בין הפרשה הקודמת של מלחמת מדיין לפרשה שלנו, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, שאת המקנה ואת העושר שהיה להם הם קיבלו ממלחמת מדיין. יש חתם סופר שאומר פירוש אחר, אומר שעד עכשיו הם היו בטוחים שארץ סיחון ואוג לא שייכת לארץ ישראל. לא, מאיפה שידעו שזה קשור לארץ ישראל? אומר, אבל מה כן? פתאום הם רואים שבמלחמת מדיין הם מקבלים ציווי והוראה שהם צריכים להגעיל את הכלים, נכון? את כל השבוע, ויאמר אל עזר הכהן, אל אנשי הצבא, באים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. כן, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר, אך במי נידה התחתה. אז אתה רואה שיש את הדין של הגעלת כלים. מה קורה... במלחמות על ארץ ישראל, מביא הרמב"ן שבמלחמה על ארץ ישראל הותר אפילו קדלה דחזירה, אפילו חתיכות של בשר חזיר הותרו באכילה. מלחמה על ארץ ישראל, אז אין את כל ההלכה הזאת. רק מלחמת... השאלה אם זה בכלל מצווה. זה קצת לא ברור, לא ברור את זה. כן? זה בארץ ישראל? אה, פיקוח נפש. לא, לא. אז זה שתי דברים, יש פה שתי היתרים. יש פה היתר של פיקוח נפש, זה סתם בן אדם שהולך למות מרעב, מותר לו לאכול. במצב הזה הוא צריך יותר כוח בשביל להילחם. כן, אבל הגדרות של פיקוח נפש זה הגדרות של פיקוח נפש. פה היתר של... ההיתר של קדלה וחזירה זה היתר מיוחד במלחמה על ארץ ישראל. עכשיו, מה קרה? במלחמות על סיחון ואוג, לא אמרו להם שום הלכה של הגעלת חילים, זה הרי נכבש מזמן. מגיע עכשיו מלחמת מדיין, ופתאום הם מקבלים הלכה של הגעלת חילים. והם משאלת השאלה, רגע, למה בסיחון ואוג לא הזהרת אותנו על הגעלת חילים? וניתן את התשובה, ארץ סיחון ואוג זה ארץ ישראל. וארץ ישראל... בשעת מלחמה הוא תר אפילו קדלה דחזירה, ולכן אין את הדין של הגעלת חילים. אם ככה, אחרי מלחמת מדיין, הם באים ואומרים, בואו נקבל את הארץ הזאת. עכשיו מתגלה להם, מההלכה שהתחדשה במלחמת מדיין, התברר להם שארץ סיחון ואוג, עבר הירדן המזרחי, נחשב ארץ ישראל. עבר הירדן נחשב ככה, הם באים ומבקשים את הנחלה שלהם כבר פה בשטח הזה. עד עכשיו הם לא ידעו. כן. כן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עשו מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. טוב, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן, ואין נשיאי העדה לאמור, באו לכולם יחד. ואור החיים הקדוש אומר שלמה הם היו צריכים את כולם יחד, למה יצריך השם את שלושתם? כל אחד יש לו כוח אחד. המלך יש לו כוח שכל הארץ שהוא כובש היא שלו, ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שיראה. אז לכם באים למלך, המלך פה זה משה, ואל עזר והנשיאים, כשאין המלך רוצה לתת רק לכל אחד כפי הראוי לו, אז צריך שכל הנשיאים יהיו שם, ואל עזר שהוא מודיע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, על ידי ההורים והתאומים, מודיע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה באיזה מקום ייטול פלוני חלקו. אז לכן יש לנו את משה בתור מלך, אם הוא יחליט לתת בתור מלך, בלי הגבלות. ומצד שני יש את אלעזר הכהן והנשיאים, אם זה יהיה בתור חלוקה רגילה. אתם באים ואומרים את רשימת המקומות, אתרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. ואתם באים ואומרים, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, והיא ארץ מקנה ומוצאים את המקנה. האור החיים הקדוש אומר, שמה הם רמזו כשהם אומרים, עיקה השם בפני עדת ישראל? אומרים, זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הצליח לנו את ארץ ישראל, אז הוא מנהל את המלחמה. אם ככה, אז בואו ניקח כבר פה, וזהו. מה עונה להם משה? ויאמרו, רגע, זה דבר ראשון, הטענה שלהם. אני מדלג לתשובה של משה רבינו. משה אומר להם, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ואז הוא אומר להם, גם מה שנתכוונו לטעון כנגד העתיד, שאין תורך בדבר, כי השם הוא עושה נפלאות גדולות לבדו, ולכן אין צורך במלחמה בכלל. אמר להם, נכון, אמת, השם הוא הנלחם לכם, אבל על כל פנים, הרי אחיכם יבואו למלחמה. זאת אומרת, צריכים להזדמן למלחמה. אחיכם יבואו למלחמה, זאת אומרת, לא ילחמו. הוא לא אומר אחיכם יילחמו, הוא אומר אחיכם יבואו למלחמה, צריך לבוא למלחמה. אז הוא אומר, רגע, אם ככה, ואתם תשבו פה? אז בחלק הזה, למה אתם תבקשו על כל פנים, כל איש ישראל, יש להם יגיעה בדבר, הם צריכים לעשות משהו. בחלק הזה שצריך לעשות, גם אם זה באמת הקדוש ברוך הוא, איך אמרתם? הארץ אשר יקה השם לפני הדת ישראל, אבל הרי יש אחיכם יבואו למלחמה. את הצורה הזאת, לפחות באים למלחמה, לא נלחמים, אבל באים למלחמה. את החלק הזה גם כן אתם צריכים לקיים. לא ייתכן שאחרים יעשו את זה ואתם לא. איך מסבירו אור החיים הקדוש? מה? האור החיים זה בפסוק ו'. פסוק ו', כן. טוב, ואז הם באים ואומרים, ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. רוצים להישאר פה. מה באמת היה הרצון שלהם? אז בני גד, כתוב רש"י בספר דברים, בזאת הברכה, כותב שכי שם חלקת מחוקק ספון, והיתר ראשי עם, מה זה כי שם חלקת מחוקק ספון? ששבט גד הגיעו לבקש שהם רוצים להישאר בעבר הירדן, היות והם ידעו שמשה רבינו הולך להיקבר בעבר הירדן, כי הרי כולם ידעו את הנבואות, שמשה מת, ויהושע מכניס את ישראל לארץ, הנבואה של דד ומידד. הם ידעו שמשה רבינו ביקש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, יהושע, הוא יכניס את עם ישראל. כן, אבל הם רצו, הם רצו, בדיוק. לא, כל עם ישראל ידעו. אבל שבט גד רצו להישאר ליד משה רבינו. לפחות אם לא משה רבינו חי, ליד הקבר של משה רבינו. כי שם, למה הם רצו את המקום הזה? כי שם חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק? משה רבינו. ספון מוכבא, תמון. כי שם חלקת מחוקק ספון, שם משה רבינו תמון, שם הקבר שלו, רצו להישאר תמיד ליד הקבר של הצדיק, ליד הקבר של משה רבינו. עכשיו, הם באים למשה רבינו, ומתחילים לבקש ממנו שהם רוצים להיות שם, אבל הם לא יכולים להגיד לו, אנחנו רוצים להיות על הקבר שלך. בינתיים הוא עוד חי. אז מה הם יגידו? ההורים שאל תעבירים את הירדן, אבן עזרא מפרש, מה זה כי שם חלקת מחוקק ספון? כי בעבר הירדן יש ארמונות יפים שהמוריים השאירו. אז יש פה, זה לא סתירה, הרש"י ואבן עזרא. הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להישאר פה כי זה מקום טוב, יש לנו מקנה, אבל מה הם מתכוונים? כי שם חלקת מחוקק ספון. רוצים להיות ליד הקבר של משה רבינו. עכשיו, משה רבינו מתחיל לסעוק עליהם, לתת להם מוסר. אתם אחריכם יבואו למלחמה, ולמה אתם עיון, אתם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? למה הם לא עונים לו? שיגידו לו מיד, אנחנו נחלט פושים, זו דרשה ארוכה, כמה פסוקים, מפסוק ו' עד פסוק ת'ז'יים. כן? 10 פסוקים כמעט, 9 פסוקים, 10 פסוקים, שמשה רבינו אומר להם, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה אתם עיון את לב בני ישראל, נעבור אל הארץ אשר נתן להם השם, כה עשו אבותיכם. ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל. הוא מתחיל לספר להם, הוא ממש נותן להם דרשה, כן, דרשה רצינית, שמואל. ויחרף השם ביום ההוא, וישבע לאמור, אם יראו אנשים, בלתי כלב בן יפונה הכניזי, ויחרף השם בישראל, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, לספות עוד על חרון אף השם על ישראל, כי תשובון מאחריו, ויאסף עוד מהנחום במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. בקיצור, הוא צועק עליהם, ואז מה הם עונים לו? ויגשו אליו ויאמרו, אנחנו נחלט תחושים, אנחנו נלך. אז מיד, ברגע שהוא מתחיל, אחריכם יבואו למלחמה, שיגידו לו, אנחנו נחלט תחושים. אבל לא, אבל התשובה שלהם היא בעצם, הם לא יכולים להגיד לו את זה מיד. כי אם מיד חוזרים בהם, אז בגלל שלא זה הסיבה האמיתית. אם הם באים ומציעים מראש, הוא אומר, אחריכם יבואו למלחמה, לא, אנחנו נלך למלחמה. רגע, אז למה אתם רוצים להיות פה? אז לכן הם לא עונים לו, נותנים לו לתת את כל הדרשה. ואז הם כזה ניגשים ואומרים, מנסים למצוא פתרון. ולכן זה עדיין יוצר את הרושם שכל מה שהם רוצים פה זה רק את המקנה. גם איך הם מתחילים להגיד לו, ויאמרו, ויגשו אליו ויאמרו, זה פסוק ט"ז, התשובה שלהם אחרי כל הדרשה, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו, ואנחנו נחלט תחושים. מה חשוב לנו? שהמקנה יהיה פה. ואנחנו מוכנים תמורת זאת לחלט תחושים ולצאת למלחמה. אבל הם הלאה מנסים ליצור את הרושם, כל מה שמעניין אותם זה רק שהמקנה יהיה פה. נחלט תחושים, אז רש"י אומר, נזדרז מהירים, כמו מהר שלה לחשבז. אנחנו נהיה הראשונים ללכת. ההפך, אנחנו לא נהיה מתרשל ונבוא, אנחנו נהיה הראשונים. אם ככה, ראיתי בברכת שמעון, ברוך שם שני אופן. הם נלחמו. מחלט תחושים, אנחנו נהיה הראשונים להילחם. כן, בנגד היו גיבורים. בכל אופן, ברוך שם שני אופן, ראש עירת שיבין, זצ"ל, אומר שאם ככה כתוב במדרש, יש כמה פעמים טענות עליהם. נחלה מבוהלת בראשונה, נראה לי שזה לשון הפסוק, נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. מי זה? אומר המדרש, אלו בני גד ובני ראובן, שנחלה מבוהלת בראשונה, כאילו נבהלו לקחת את הנחלה שלהם ראשונים לפני כל עם ישראל, ואחריתה לא תבורך, הם היו הראשונים שגלו מארץ ישראל. הראשונים שגלו מעבר הירדן, עוד הרבה לפני עשרת השבטים אפילו. הם גלו ראשונים. מה טענה עליהם? אם הרצון שלהם היה באמת נחלה מבוהלת, רק מבוהלים לקבל את הנחלה, כמו הפשטות של הפסוקים, לא כמו רש"י, וזאת הברכה, אז זה מובן. הם היו להוטים אחר הממון, ואדם של להוט אחר הממון, בסוף הכסף בורח ממנו ראשון. אבל אם אתה, אם כל הרעיון שלהם היה רק להיות קרובים למשה רבינו, אז זה רצון קדוש, זה רצון טוב. למה זה נקרא נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך? אז הוא מסביר, וזה רעיון חשוב, הוא אומר, הרצון שלהם היה להיות קרוב לקבר של משה רבינו. זאת אומרת, אין קרוב בקבר של משה רבינו, יש את תורת משה. הוא אומר, עם ישראל בכלל לא מקדשים את הקברים, מקדשים את התורה. יש את תורת משה, לא קבר משה. ברגע שהם באים ולא תופסים דווקא את הקבר של משה רבינו, כן, נכון, זה לא עבודה זרה, אבל כן. אבל הקבר בפני עצמו הוא לא דבר, הוא לא העיקר. ולא צריך לקדש אותו. החיסרון היה שהם לא תופסים את הקבר של משה רבינו כדבר המרכזי. דווקא יש, זה ברוך שם שני הרצון ראש שיבת שיבין. אבל יש בו ברוך שמעון. יש לו ספר שנקרא ברכת שמעון על התורה. לא, נפטר. החתן שלו. ראש שיבת שיבין אחריו. יש שבועות של הרב הירש בסוף פרשת מתות, בסוף הפרשה הראשונה של השבוע, יש וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה, נכון? אחרי החלוקה, שבט ראובן לוקח את הנחלות שלו, שבט גד את הנחלות שלו, ושבט מנשה את הנחלות שלו. כתוב שם שיאיר בן מנשה לקח את המקום שנקרא חוות יאיר, ונובח הלך, אדם בשם נובח הלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. אומר רש"י, מה זה ויקרא לה נובח בשמו? לה בלי מפיק A, אפילו שבדרך כלל בפסוק הזה ויקרא לה, הוא קרא לעיר הזאת שם. למה זה כתוב בלי מפיק A? אז רש"י מביא, ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן, פסוק האחרון בפרשה, לפי שלא נתקיים לה שם זה, לפי כך הוא רפה. השם הזה לא התקיים. עם הזמן הוא נמחק השם הזה, השם הזה נאבד. החליפו את השם של המקום. נכון, ג'סטרי טעמה על ה... ויקרא לה מרחק כפולה, אצל האשכנזים קוראים לזה מרחק כפולה, אצל הספרדים קוראים לזה טרי טעמה. ויקרא לה נובח בשמו. ואז השם הזה לא התקיים. הוא קרא להם נובח בשמו, על שמו, אבל השם הזה לא התקיים. אומר הרב הירש, למה? כי בעם ישראל אין מצבות ואנדרטאות ובניינים לזכר אנשים. בן אדם רוצה להנציח את עצמו, יש דברי תורה שיעבוד על עצמו, שיקים את עצמו כבן אדם שישאר לזכר לדורות. אבל לא באנדרטאות ובניינים. נובח הלך, לקח עיר וקרא לה על שמו, זה זיכרון, זה לא מתקיים. זיכרון כזה לא מתקיים. חשבתי שאפשר גם לחבר את זה לפירוש של אחידה. אחידה כותב, מה זה, ויקרא לה נובח בשמו, אומר לה, זה ראשי תיבות לשון הרע. בדרוש. לה זה לשון הרע, נובח זה נביחות, כלב. כתוב שמי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב. אז זה ויקרא לה נובח בשמו. מסביר החידה שבלה, במילה לה, כמו שהוא הזכיר מקודם, יש מרחק כפולה, פרי טעמה. הוא אומר שכשאדם מתגלגל בכלב, יש שתי טעמים. למה? טעם אחד, נובח. למה? כי הכלבים נובחים, כמו שכתוב, והכלבים עזי נפש, לא ידעה סובעה. לא ידעה, כתוב בלשון נקבה. לא ידעו סובעה, אלא לא ידעה סובעה. אומר, למה לא ידעה סובעה? כי הנפש שמגולגלת בתוך הכלב, היא לא ידעה סובעה. אז זה נובח. הוא אומר, מה זה בשמו? כי השם של הקליפה ששולטת על הכלב נקרא בלדן. מה זה בלדן? בל אדון. בלי אדון. אדם שמדבר לשון הרע מתגלגל בכלב שהקליפה שלו זה בלדן. אז זה היה תרי טעמה. כמו שיש שתי טעמים למה מתגלגלו בכלב. אבל טוב, זה עניין בפני עצמו הנושא הזה. אבל מה שאתה רואה פה זה דבר אחד. ויקרא לה נובח בשמו. בן אדם רוצה לקיים את השם שלו על ידי מה? לדבר רע על אחרים. בוא נעזוב את העומק של הלא נובח, אבל תרמז הפשוט. לא, לשון הרע. ראשי תיבות לשון הרע, נובח, מתגלגל בכלב. מרומז פה לשון הרע בפסוק. מה קורה עם האדם שמנסה להנציח את עצמו על ידי לשון הרע, על ידי לדבר רע על אחרים? איך הוא אומר? שלא נתקיים לשם זה. שם שאדם רוכש לעצמו על ידי לבזות אחרים ולהשפיל אותם ולהקטין אותם, זה שם שלא מתקיים. כמו האנתרתאות שלא מתקיימות, כמו השם של העיר הזאת שלא מתקיים, גם זה לא מתקיים. איך אומרים? יש שתי שיטות להיות אותו דבר מתפחר. שיטה אחת זה שאני עולה על כיסא, שיטה שנייה שאני משכיב אותו על הרצפה. לעלות על כיסא זה דבר שהתקיים, אתה מגדיל את עצמך, אבל כשאתה מקטין מישהו אחר בשביל שאתה תהיה גדול, זה שם שלא מתקיים. אולי זה גם ברמז פה של הלשון הרע גם כן, הנביכה של הלשון הרע לא מתקיימת. כן, אז יש לנו פה מים עונים, והיגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפינו. ואנחנו נחלט חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. ואז מבטיחים, לא נשוב אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. מבטיחים שהם לא... משה רבינו מקבל את הטענה שלהם ואומר, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, משהו מאוד מעניין. כשהם מדברים למשה, תראו מפסוק תדיין עד פסוק יוטט, לגדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר הם אביונום אל מקומם, לא נשוב אל בתינו, הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. משה רבינו עונה להם, מה הוא עונה? אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, והייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם. אז כתוב במדרש שהטענה הייתה על בני גד ובני ראובן, שהכל הולך, שאנחנו נעשה ונעשה ונעשה, והם לא מזכירים שם שמיים. ולכן משה רבינו... פשוט כל דבר אומר להם לפני השם. אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם. אני מזכיר להם שהכל זה בסייעתא דשמיא. יכול להיות שאם לפי המהלך שאמרנו מאור החיים מקודם, שהם הגיעו בהתחלה הארץ אשר היא כאשר לפני בני ישראל. הכל משמיים. ולכן גם לא צריך לצאת למלחמה, כי המלחמות מנוצחות מהשמיים. אז מה פתאום שאני לכם? אבל משה רבינו אומר להם, מה, אחיכם יבואו למלחמה? הרי צריך לבוא בכל זאת למלחמה. משהו של מלחמה כן צריך לנהל, ואתם תשבו פה, אתם לא תצטרפו למאמץ הזה. ולכן פתאום יכול להיות שהסיכון שלהם היה שלא, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. נכון שבאמת הכל משמיים, אבל פה בארץ יש משהו שזה נראה בני ישראל, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. בהתחלה הם הגיעו עיקה השם, ואז הם אומרים נחלץ לפני בני ישראל. בעיקרון לא היה... לא, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם זה אחרת. יש ככה, יש את ארץ ישראל, והקדושה שיש בה את 10 קדושות, זו למעלה מזו. הקדושה הראשונה, יש ארץ ישראל עצמה שהיא קדושה. עכשיו, מה שקורה, יש כאן, בעבר הירדן המזרחי, מצד ימין, בעבר הירדן המזרחי, יש 3 חלקים. יש את הנחלה של בני ראובן ובני גד, שבהם יש רק קדושת עבר הירדן, אי אפשר להביא משם ביקורים, אי אפשר להביא משם עומר, יש, זה פחות קצת בקדושה, ויש את הנחלה של שבט המנשה, שזה הרב מבריסק אומר, וכבר מבואר ברמב"ן, יש הרבה ביורים בזה, שזה לכאורה מה שנקרא היום רמת הגולן, אז בשעתו זה היה נקרא בשן, ובתוך הבשן הייתה עיר שהייתה נקראת גולן, כמו שכתוב בפסוק, את גולן בבשן. היום קוראים לכל האזור גולן, ונראה לי שהקימו שם יישוב שנקרא בשן. אבל... הרי הבשן, משהו... נושב שנקרא בשן. אבל בעיקרון בתורה זה בדיוק ההפך. זה את גולן בבשן. בתוך האזור חבל ארץ שנקרא בשן, הייתה עיר שנקראת גולן. עכשיו... כן, השם של העיר התרחב לשם של החבל ארץ, והיום כשחידשו, אז קראו לזה בשן. בכל אופן, האזור הזה נקרא אזור של ארץ ישראל. בעיקרון, זה אמור להיות ארץ ישראל לכל דבר. תלוי, טוב, תלוי ברוחב. כמה, יש רצועה לאורך הים שהיא ארץ ישראל. השאלה כמה הרצועה הזאת רחבה. עד צורות אמנוע. ככה זה נקרא בגמרא, זה משהו, השאלה איפה בדיוק, טוב. אבל בכל אופן, רמת הגולן אמור להיות ארץ ישראל. למעשה כיום, יש קצת ספקות בזה, מי שבאמת רוצה להיכנס לנושא באינטרחפה תלמודית, מעריך בזה הרבה. החקלאים שם כיום נוהגים שם כמו חוץ לארץ. אולי היום ממש התחילו כבר להחמיר יותר, אבל כל השנים לא נהגו שמיטה והכל. מי שהיה הרב הראשי בתקופת תחילת ההתיישבות בגולן, פסק שלא לא לשמור שם שמיטה, שאין לזה חלק של ארץ ישראל. לא, הוא פסק שזה לא כמו ארץ ישראל. למעשה בספרי תלמודית הוא מסתפק בזה? לא, ממש לא, לא קשור לעכשיו. בכל אופן, יש כמה חלקים. יש את החלק הזה, עבר הירדן המזרחי, שהוא בעיקרון לא ארץ ישראל, חוץ מהגולן, רמת הגולן, שזה ספק, ויש את עבר הירדן המערבי, שהוא ארץ ישראל עם כל הקדושה של ארץ ישראל. עכשיו, הם באו בעצם לבקש לקבל את הנחלה בעבר הירדן המזרחי. יכול להיות שבעיקרון היו אמורים להיות שבטים שיקבלו בעבר הירדן המזרחי. רק מה, החלוקה הייתה צריכה להיות רק אחרי שכובשים את הכל, את כל ארץ ישראל המערבית גם, כן? ואז יחלקו את הכל שווה בשווה. זה לא הלך שכבשו את האזור של יהודה, יהודה נחל את החלק שלו, ואז המשיכו הלאה, כבשו את האזור של שמעון, שמעון לקח את שלו. כולם כבשו הכל ביחד, 7 שנים, ואז 7 שנים של חלוקה. נכון? טוב, יש בזה עריכות בפני עצמה, אבל יש בזה סיבה. אבל לקח 7 שנים כבשו, ב7 שנים חילקו. הם באים עכשיו ומבקשים שהם רוצים לקבל עוד לפני הכיבוש, הם רוצים כבר לקבל את החלק שנקבע, שזה יהיה מיוחד בשבילם. זה בעצם הטענה עליהם. זה מה שאתה שואל מה, מבחינת ארץ ישראל. יש פה פירוש יפה של הבעל התורים אומר, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם. אז הוא אומר, מה זה כל חלוץ? אומר הבעל התורים שיש פעמיים במסורה את המילה הזאת חלוץ, ועבר לכם כל חלוץ, וחלוץ הנעל. אומר, מה זה? והיינו דאמרינן, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריצות כותב לאשתו שלא תזקק ליוון, ולא תצטרך לחלוט. אז אומר, גם מפה אנחנו שומעים שגם משה עשה כן, וממנו למד דוד. וזה, ועבר לכם כל חלוץ, בא לרמז על חלוץ הנעל, שכל אחד היה כותב גט לאשתו, כמו שכתוב בגמרא שבזמן דוד המלך, כל האדם היה כותב גט לאשתו, שיצא למלחמה, גם בזמן משה רבינו כבר היה את המנהג. מחלוקת, רש"י ותוספות, וכתוב עוד הסט עמוד ב', אם זה היה גט על תנאי, או גט לגמרי, או שבצינה. יש שיטה שנתנו גט גמור, וקידשו אחר כך עוד פעם. טוב, יש מחלוקת בזה, זה באמת... רגע, נגיע לזאת. בכל אופן, אבל הר צבי, רבי צבי פסח פרנק, היה אומר שלכאורה בגמרא משמע שזה היה חידוש של ישי שדוד המלך הכניס. זה כתוב בגמרא. אז זה אומר שיש הבדל ביניהם. במה שמשה רבינו עשה, התקנה של משה רבינו הייתה, ועבר לכם כל חלוץ. רק אדם שיש סיכון שיהיה צורך בחליצה, רק הוא היה נותן גט מראש. רק אדם שהיה צורך בחליצה. לעומת זאת, אלה אדם שהיה לו כבר בנים, שאין סיכון שיהיה צורך בחליצה, או שאין לו אחים, שלא תהיה בעיה של חליצה, אז לא נתנו, שלא תזקק ליפול ליבום, לא נתנו גט. לעומת זאת, החידוש של דוד המלך היה שכל היוצא למלחמת בדוד, גט קריטות כותב לאשתו. מה? שלא היה גם בעיה של הגונות. הפתרון של דוד המלך זה פתרון לחליצות. הפתרון של משה רבינו זה פתרון לחליצות. הפתרון של דוד המלך זה פתרון לעגונות. דרך אגב, רצו לחדש את זה גם פה. היה נושא שלהם, הרב אברמסקי, החזון יחזקאל. הוא עשה את זה באנגליה, כשיצאו במלחמת העולם השנייה, הוא היה רב בלונדון, ושם הוא נראה לי כבר עשה את זה. ואחר כך, בתף שינחה, אז הרב הרצוג רצה לעשות את זה פה גם פה בארץ, ובסוף זה לא יצא לפועל. פחשו שיגרום להרבה בעיות אחרות, אז מה עשו את זה? בעצם את ההצעה הזאת, שכל חייל שיוצא למלחמה נותן גט לפני כן, ואז יפתור את הבעיה, הרבה בעיות בשבועים ובנהדרים. אז תבדקו את הספרים, יביע עומר, הרב עובדיה, יש ממש בלי סוף תשובות, הוא מומחה הגדול לעגונות. אחרי מלחמת יום הכיפורים, כמויות של עגונות, והוא הקים בית דין מיוחד וישב והצהיר את כולם. היה, עם הצוללת דקר, גם היה אחר כך פתרון עגונות מאוד מסיבה. אז רצו לתת את הפתרון הזה, אבל לסוף זה לא יצא לפועל. טוב, יש בפסוקים פה, בפסוק חפי, משה רבינו אומר להם, ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, וייתם נקיים. ויומר, טוב, משה רבינו אומר להם, תלכו לארץ, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והיוצאו מפיכם תעשו. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. ואז הם ממשיכים ואומרים, טפינו נשינו ומקנינו וכל בהמתינו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. מה זה פעמיים? כאשר אדוני מצווה, כאשר אדוני דובר, ומה ההבדל בין מצווה לדובר? מסביר המהר"ל דיסקין, בהתחלה הם אומרים, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. אלה שמחויבים, משה רבינו מצווה עליהם, שכל אלה שמסוגלים לצאת לקרב, הגיל הראוי ליציאה לקרב, מגיל 20 עד גיל 60, אלה מחויבים ללכת חלוצים לפני העם למלחמה. עכשיו, אבל הזקנים יותר, פטורים מללכת, אלה שמעל גיל 60, פטורים מלצאת לצבא, אז הם לא ילכו. אבל, הרי משה רבינו אמר להם לפני כן, ואחר תשובו, ונכבשה, בפסוק חבט, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו. אומר המדרש, פה הייתה הבטחה של משה רבינו, שכל מי שיצא למלחמה, מבני גד ובני ראובן, שיצא למלחמה בארץ ישראל, מובטח לו שהוא חוזר הביתה, בשלום. אומר, מה קרה? ואחר תשובו, משה רבינו אומר, ואחר תשובו, אחר כך תחזרו. אז אם הם לא יחזרו, לא יתקיים המילה של משה, אלא אחר תשובו. אז לכן הם קיבלו פה הבטחה, ובאמת כך היה, כולם חזרו. אז מה קרה? הגיעו גם כל הזקנים, כבר בן 70, איך מספרים על יהודי פעם, בן 80, תפסו אותו שהיה עושה ברית מילה לילדים, רוסיה הקומוניסטית. העמידו אותו למשפט, והשופט גוזר עליו 25 שנה בסיביר. הוא אמר, אה, ברוך השם, לא ידעתי שיש לי עוד 25 שנה לחיות. כבר בן 80, הנה, יש לו הבטחה מסטלין שיחיה עד גיל 105. אומר, פה זה לא ככה, פה זה אמיתי. משה רבינו אומר, כל מי שיצא למלחמה, ואחר תשובו. אם ככה, זה אומר, אם ככה, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר, כמו שמשה רבינו דיבר ואמר, שכל ואחר תשובו, שכל מי שיצא למלחמה יחזור בשלום, אומר גם זקנים יותר. אלה ש... 60, 70, כולם הולכים למלחמה, ובאמת, אחרי 14 שנה של כיבוש וחילוק, חזרו כולם לעבר הירדן. המילה שמשה רבינו אומר, ונכבשה הארץ לפני השם, תעברו כל חלוץ את הירדן לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם ומישראל. דרך אגב, יש תשובה של החתם סופר, תשובה נוראה. חלק, בשוט חתם סופר, חלק וב, ליקוטין, סימן, מנבב, ונוב, לא זוכר בדיוק, אבל הוא כותב שם שהפסוק הזה, וייתם נקיים מהשם ומישראל, הוא זה פסוק שכמעט אי אפשר לעמוד בו. אומר, למה? הרכבת אנוש לראשינו. העמידו לנו מעל הראש בן אדם. זאת אומרת, להיות נקיים מהשם, זה אפשר. אדם יודע מה המטרה שלו, מה הוא מרגיש כשהוא רוצה את הדברים, והוא יודע שהוא צודק. אבל אומר, ברגע שאתה צריך להיות נקי, גם מישראל, תדע בפני מי אתה צריך לעמוד, אומר, כל הדיוט שעומד ואומר, הכזה יעשה למדן כזה, זה הלשון שלו שם. ככה למדן מתנהג? ומה? אבל זה בסדר, אין שום בעיה להתנהג ככה. זה אפילו מצווה להתנהג ככה, אבל מה? הוא, הבן אדם הזה, איך הוא נראה לי, אומר, השוטה הזה, יושב ואומר, ככה תלמיד חכם מתנהג? אומר, הרכבת אנוש לראשינו. קדוש ברוך הוא שם לנו בן אדם, שהוא יעמוד לנו מעל הראש, והוא יחליט בשבילנו אם אנחנו מתנהגים טוב או לא. ואומר, ועל זה ידבו כל הדבועים, כי לעמוד, לצאת ידי חובה, של הפסוק הזה, וייתם נקיים מהשם ומישראל, זה כמעט בלתי אפשרי. לצאת נקיים מישראל, דבר שכמעט ולא שייך. עכשיו, דרך אגב, מה זה הרכבת אנוש לראשינו? יש הרי חמש שמות נקראו לבן אדם. אדם, איש, בן אדם, גבר ואנוש. הדרגה הגבוהה ביותר זה אדם. אדם זה הדרגה הכי גבוהה שיש לבן אדם. הדרגה הכי נמוכה זה אנוש. לכן יש באמת חוכמה, גויים, כשכתוב אדם, זה למעט את הגויים. לעומת זאת שכתוב איש, זה לרבות את הגויים, נכון? איש איש זה, שמביא קורבן, איש לרבות את העקום. לעומת זאת, כל פעם שכתוב אדם, זה למעט את העקום. למה? כי אדם זה הדרגה הכי גבוהה, זה דרגה של אמונה, דרגה של, יש גם חמישה שמות לנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הדרגה של יחידה זה אדם, ולכן אדם יש רק בלשון יחיד. איש, יש איש, אנשים, בן אדם, בני אדם, גבר, גברים. לעומת זאת, אדם, אין אדמים. אדם זה כולם בלשון אחד. בני אדם זה כבר בדרגה של בן אדם. זה אדם עצמו, אין ריבוי. אבל אני קורא, אני אדם, ואתה אדם, שנינו ביחד, אדמים? לא, זה אדם. אין בזה ריבוי. אם אתה, יש תואר שני שנקרא בן אדם. זה בן אדם, בן אדם, שתי בני אדם. אבל אדם אין ריבוי. זה היה סיפור עם הרב מזה. מזה היה הרב של מוסקבה בתקופת המשפט של מנדל בייליף, שהשימו אותו בעלילת דם. והמשפט היה בעצם על כל התלמוד ועל כל היהדות, העלילת דם הגדולה האחרונה. 1910, מנדל בייליף עמד למשפט, ובעצם כל היהדות עמדה למשפט. ואז הרב מזה כותב בספר שלו, יש לו ספר זיכרונות, ארבע כרכים, כותב שם שרב מאיר שפירה מנובלין, מהדף היומי, שלח לו מכתב, ואמר לו, כנראה שהם יעלו במשפט את הטענה שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אז אם ככה אתה רואה שהתלמוד מתיר להרוג גויים. ואמר לו, והתשובה היא, הנה הוא שלח לו את התשובה המוכנה, התשובה היא שתראה מה קורה פה במשפט של מנדל בייליס. במשפט של מנדל בייליס הגיעו משלחות מארצות הברית, מאנגליה, מצרפת, מגרמניה, כל יהדות העולם שלחה שליחים, מכתבים, עורכי דין ועזרה. מנדל בייליס אחד עומד למשפט. כל העולם היהודי עוזר לו. תאר לעצמך שהשכן של מנדל בייליס, בית לידו, איזה סטפן שם, אני לא יודע בדיוק איך קראו לו, היה עומד למשפט. מישהו זה היה מעניין? תשתוב לילדים שלו. מישהו אחר בכפר, אולי היו מתעניינים מה החדשות. אבל מי שהיה אכפת לו, שולח, בא, עוזר, צורכר עורכי דין, אומר, אתם, עם ישראל, קרואים אדם בלשון יחיד. ולא בלשון רבים, אבל אין אומות העולם קרואים אדם, הם לא קרואים אדם, הם בני אדם, אנשים, אבל אין להם את התכונה הזאת של להיות כולם אחד. ולעומת זאת, פה יש לנו את מה הרכבת את מי לראשינו, הרכבת אנוש לראשינו. את הדרגה הכי נמוכה של הבן אדם, הוא בא, ואנחנו חייבים להתחשב במה שהוא אומר. אנחנו חייבים להתחשב במה שהוא חושב עלינו. לכן הוא אומר, המצווה הזאת של ויתם נקים מהשם ומישראל, זה המצווה הכי קשה שיש. השם יעזור שנזכה כולנו, וגאולה שלמה במרב ימינו אמן. רבי חנניה בן הקשוע עם הרפק ושבו חזקי ישראל לפי גרבו להם תראו מצווה שנאמר עד עיני חופי צמאן תזכוי יגיל תראו וידיר. אמן.